השבוע חגגנו בעזרת השם 198 שנים לשחרורו של אדמו"ר הזקן בעל התניא מהמאסר. וכפי שכבר ראינו בשיעורים הקודמים, שההתייחסות ליום הזה היא לא רק כשחרור של תנועה או של מנהיג, אלא זה יום בעל משקל סגולי, יום שהאדמו"ר הרש"ב קרא לו פעם ראש השנה לחסידות, והרבי נוהג בשיחותיו לקרוא ליום הזה של י"ט וכ' בכסלו מתן תורה של פנימיות התורה. ולכן הוא גם בחודש כסלו, שהוא החודש השלישי של החורף, מקביל לחודש השלישי של הקיץ, סיוון. בסיוון היה מתן תורה של הניגלה. נכון שכל התורה ניתנה, כולל גם פשט, רמז, דרוש, סוד, אבל מה בגלוי? נתנו את ההלכות, את המצוות. כסלו, ואני כולל בזה גם את חנוכה, השמן, גם השמן של החשמונאים וגם השמן של החשמונאות החסידית בתקופת הבעל שם טוב, של לחמה בהשכלה, בהתייבנות המודרנית של המאה ה-19. מלבד זאת שזה מקביל מהחודש השלישי קיץ וחודש השלישי חורף, יש פה עוד מקבילות אחת. הציבור שיושב כאן בטח שמע לא פעם את הרעיון שמהו החידוש בעצם של מעמד הר סיני, מתן תורה. החידוש היה לא באינפורמציה, כי התורה הייתה ידועה גם קודם מתן תורה. נוח כבר למד תורה, האבות לא רק למדו תורה, גם קיימו מצוות. אז אם ככה האינפורמציה הייתה ידועה, אז מה כל הבלגן הגדול של מעמד הר סיני? אז אומרים שכל החידוש היה שינוי האטמוספירה בעולם. עד אז העליונים, הרוחניות, הייתה מנותקת מהתחתונים, מהגשמיות. לא הייתה הרמוניה בין השמיים והארץ. מעמד הר סיני בוטלה הגזירה וההפרדה הטוטלית הזאת של שני הקווים המקבילים הללו, והקדוש ברוך הוא אמר, עליונים ירדו למטה ותחתונים יעלו למעלה. החיבור של הנשמה עם הגוף, הרוחני עם הגשמי. ממש על דרך זה אפשר לומר גם לגבי י"ט כסלו. מצד אחד הרבי אומר שזהו יום מתן תורה של פנימיות התורה. מי שקצת מעמיקה, רגע, איך אפשר להגיד ככה? וכי האדמו"ר הזקן הוא חידש את תורת החסידות? הוא כבר היה דור שלישי, קדמו לו שלוש המגיד ממזריץ' והבעל שם טוב. אז בדור השלישי של החסידות רק אז ניתנה תורת החסידות? ומה הבעל שם טוב עשה אם כן? אבל זה בדיוק אותו רעיון. לפני י"ט כסלו החסידות הייתה חסידות הנשמה. הנפש הבעמית לא קלטה, לא הבינה, זו חסידות רוחנית כזאת, אלוקית. החסידות הייתה יותר חסידות האמונה ולא חסידות השכל. החסידות הייתה יותר חסידות של הצדיק ולא של החסידים עצמם. לא יודע כמה אתם מכירות כולם, אבל בכל שיטות החסידות האחרות חוץ מחב"ד, היחס בין רבי לחסיד הוא הרבה יותר אינפוזיה. החסיד מקבל אינפוזיה מהצדיק. הצדיק הוא עובד, הוא עולה בעליונים. אנחנו אנשים פשוטים, הם אומרים, שואלים אותם, אתה לומד תורת חסידות? לא, מה אנחנו יכולים להבין בזה? אנחנו אנשים קטנים. יש לך אהבה ואירה? מה אני, אדמור אני? הרבי עושה, ואני רק קשור איתו. כשהוא עולה בעליונים, ההתלהבות שלו מושפעת גם אליי. אז זה הכל היה עליונים. ואילו יוטט כיסלב חידש אופן אחר בפעילות של החסידות, שהיא תישאר לא רק חסידות הנשמה, אלא שהנפש הבעמית תבין אותה. לא רק חסידות של האמונה, שהשכל יקלוט את זה. ולא רק חסידות של הצדיק, שהוא המשפיע ואני פסיבי, אלא שהחסיד עצמו מפתח מנוע אישי. אפשר גם להמשיל את זה, בטח כולם מכירות, שהתורה נמשלה לכמה וכמה דברים, עד שלפעמים אתה לא יודע למה היא דומה, לזה או לזה או לזה. פעם כתוב, לכו לחמו בלחמי, התורה נמשלה ללחם. פעם היא נמשלת ליין, ופעם היא נמשלת לשמן. ושלושתם אמת, כי יש דרגות שונות בתורה, יש תחומים שונים בתורה. אפשר בדרך הרמז לומר ששלושת הדרגות האלה של לחם, יין ושמן זה ראשי תיבות דתי. איך דתי? דגן, תירוש, יצהר. הדגן זה הלחם שבתורה. לחם הוא לא דבר מרגש, לא דבר מלהיב, הוא צורך חיוני שבלעדיו אתה פשוט מת מרעב, אי אפשר בלעדו. אז מילא אני צריך לחם כדי לחיות. תורת הניגלה היא לא איזה דבר מלהיב או משהו, אתה לומד הלכות, אתה פשוט לומד מה צריך לעשות, איך יהודי צריך להתנהג, אבל אין פה התלהבות של מוטיבציה וחוויה. אחר כך יש דרגה יותר גבוהה בתורה, יין, זה הסוד שבתורה, מה שקרוי תורת הקבלה. זה לא בדיוק חסידות, תורת הקבלה, הזוהר, האריזל, תורת הקבלה זה יין. יין בגימטריה 70 כמו סוד, גימטריה 70, נכנס יין יצא סוד. היין קרוי כך, מי שלמדה פעם איזה טיפה קצת קבלה, זה מאוד מרגש, מאוד מלהיב. נוכחתי כמה פעמים בשיעורים של קבלה, הדבר שאתה רואה על הצופים, כל שיעור יש את המיוחד שבו, בקבלה אתה רואה עמומים ככה מהסודות הנפלאים ומהמקבילויות, איך האצבע הזאת מתאימה לספירה הזאת, והצד ימין והצד שמאל והמעלה והמטה, דברים מופלאים. האדם יוצא שיקור, יין. ישנו גם הדרגה השלישית שבתורה, שבזוהר קוראים לזה לא רזין, רזין זה סוד, אלא רזין דרזין. זה המשקה שצף על כל המשקים, אפילו על היין הוא גם צף. מי זה? השם. ומעניין, אני אומר פה משלים ואתם בתקווה שאתם תבינו את הרמז של הנמשל. יין עם כל ההתלהבות שלו, הוא מלהיב, ישמח לבב אלוקים ואנשים, ישמח לבב אנוס, אבל יין שאני שותה אני שמח, הסביבה נשארת קרירה, לא הצלחתי לשמח אותה עד שהם לא ישתו יין, אבל אם אני שותה יין רק אני מתלהב. זה דבר אחד. דבר שני, ההתלהבות של יין היא לא דבר ריאלי, היא ריחוף, לכן קוראים לזה שיקור. הוא מרגיש חוויות נפלאות, אבל זאת לא המציאות האפורה היומיומית. הוא מרגיש היי, אבל כשהוא יתפקח הוא רואה שהוא יורד לעולם, וכל הדברים הנעלים האלה לא תמיד עוזרים לו להתמודד עם המצב הריאלי, אלא אם כן הוא יברח והתבודד. אז זה לא יציב, לכן קוראים לזה רצו. רצו זה התלהבות. כל התלהבות היא לא המצב הטבעי שלך. נותנים לזה משל מאוד מעניין, קפיצה. כמה שלא תהיה ספורטאי, תקפוץ 2 מטר לגובה, כמה זמן אתה יכול להיות בקפיצה? אתה מיד נופל. אז אני אקפוץ עוד פעם. בסדר, אבל זה לא המצב שלך, אתה לא עומד למעלה, אתה קפצת, אתה חוזר חזרה למציאות. שעקל שמן, שמן, מה אתה עושה איתו? אם אתה אוכל אותו, זה השפעה שלא יציבה. ריש גול זה לא מוציא אותך מהכלים, זה לא עושה אותך לא ריאלי. פשוט, האיברים גודלים, משמין, מדשן, שמועה טובה, תדשן עצם, כן? וזה יציב, זה נשאר, זה לא אחרי חצי שעה פג. מה שהכנסת לגוף נכנס, כן? עוד יותר בעיה, כן? ואם אתה עם השמן לא אוכל, אלא רוצה להשתמש איתו לתאורה, אז שמן יש לו את המעלה שהוא גורם לאור וחום לכל הסביבה, לא רק לעצמי. זה המיוחד שבחסידות. ואולי בדרך הרמז אפשר לומר, לכן קוראים לדרגה השלישית של השמן יצהר. גם פה יש רמז. יצהר זה בדיוק הראשי תיבות של יצר הרע. רק מה, ביצר הרע יש למעלה שני קרניים, אני קורא לזה. זה הקרניים של היצר. ואילו החסידות לא רוצה לשחוט את היצר. לא רוצה לדרוס אותו. גם לא לכלוא אותו. רק להוריד לו את הקרניים. אחר כך ננצל אותו לקדושה. הוא יישאר. יישאר היצר. איתו בעצמו נעבוד לקדושה. כמו שאני חושב, אמרתי לכם פעם בסביבות פסח, אמרה יפה, לא זוכר מי אומר את זה, אבל זה משהו מאוד נחמד, שאומרים על הרשע, הקהה את שיניו. אז אמרנו רמז, שאם תיקחו את הגימטריה של רשע, זה 570, ותעשו מינוס הגימטריה של שיניו, 366, יישאר לכם השארית בדיוק הגימטריה של המילה צדיק. 366, זה הקרניים, זה השפיצים, הדוקרנות של הרשע. הרשע הוא בעצם בתוכו הוא טוב, רק את השיניים תוציא לו. כן? אז תראה שהוא צדיק. היצר הרע הוא כוח מתאווה, אבל אפשר להפוך אותו לקדושה. רק תוציא לו את הקרניים, אז יהיה יצהר במקום יצר הרע. עכשיו אנחנו נרד מעניינים של דרשות ורמזים, וננסה להקדיש את השיחה היום, להבין פעם אחת באמת, בצורה אמיתית, מה הרוויחה היהדות מהתגלות פנימיות התורה ביותת כסלב? עד כדי שעושים איזה כזה עסק, שמעתם פעם שעושים חגיגה מיום כתיבת ספר חובת הלבבות, מיום הדפסת המורה נבוכים, או תולדות יעקב יצחק, או כתר שם טוב? מה כל העסק הגדול הזה עם יוטט כסלב? אפשר לחשוב, בלי זה היהדות, מה היה חסר בה? מה הרווחתי? נכון שממבט ראשון, אלה שלא מעמיקים, חושבים, נו, זכינו לעוד ספר. חסר ספרים בספרייה. כל המהפכה וכל המאבק וכל ההתנגדות וכל המריבות האלה והסבל היה בשביל שיהיה עוד ספר במדע? לא, לא סביר. על מה הוא מסר את נפשו כל כך, אדמור הזקן? בפרט, השאלה עוד מתגברת, שישנם עד היום, עדיין, לצערנו, הרבי קרא להם פעם, שרידי חושך הגלות, שעד היום הם סבורים שיצא שכרה של החסידות, החיובי שבה, יצא בהפסדה. מה הם טוענים? כמה טענות? א', יש להעדיף אמונה פשוטה בתמימות על כל הפילוסופיות. מצד כל הפילוסופיות האלה שאנחנו לומדים, אמונה תמומה פשוטה, קיים תורה ומצוות, כי ככה זה וזהו. למה צריך את כל העומק הזה? דבר שני, טוענים רבים, ואלה שלא טוענים, אז הם חושבים ככה בתת הכרה, נושאים כאלה עמוקים זה לא בשביל בני אדם פשוטים. יש ביטוי כזה עממי, אין לנו עסק בנסתרות. ובפרט שישנו פסוק מפורש על זה, אתם יודעות? איזה פסוק? הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אז עזוב אותי עם נסתרות, יש לי מספיק שז, גמרה, נגלה, לא צריך לעסוק בנסתרות. ובפרט מי שלא מילא קרסו בשס ופוסקים, איך הוא ילמד קבלה? איך הוא ילמד חסידות? הדבר השלישי שלדעתי הוא הטענה הכי עמוקה והכי כואבת לאלה שמתנגדים לחסידות, הם אומרים ככה, החסידות מציבה קריטריונים כל כך נעלים, שלעומת הקריטריונים שלה מתגמדים כל הגדולים וכל ההישגים. כל מה שנחשב בעולם לגדול, באה החסידות ואומרת, מי שלמדה קצת טניה, אפילו ההתחלה, מה שאצלם היה נחשב צדיק, אצלנו אפילו לא בינוני. איך זה? כי אצלם צדיק, הם לא מאמינים שאין לו אף עבירה. תמיד שאומרים על הרבי או על מישהו שאין לו עבירות, אומרים לא יכול להיות, מה זה אין אף עבירה? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז גם אותו צדיק שהוא קורא לו צדיק, הוא מאמין שהוא 99.9, אבל יש לו איזה עבירונת אחת. והאדמו"ר הזקן אומר שיש אחד שאין לו אף עבירה, אפילו במחשבה, והוא רק בינוני. אז לעומת קריטריונים כאלה, כל הגדולים מתגמדים, כל ההישגים שחשבתי שאני למדן ותלמיד חכם, פתאום מתגלה שאני קטן מאוד. והחסידות הסיטה את מרכז הכובד מהשאיפה להישגיות וגדלות של למדנות, לשאיפה של ביטול עצמי. והחבר'ה טוענים היום שזה גורם לביטול תורה, תרתי משמע. אם לא שמים את הדגש על התורה כל כך, אז מלא פחות לומדים תורה, יותר עוסקים בתהילים ובתפילות ובתבילות, ופחות עוסקים בהישגים של תורה. ובמשמעות אחרת זה גורם לביטול תורה, את התורה ככה כאילו אומרים, מבטלים את זה, שזה לא הדבר הכי חשוב, לכן הם מתנגדים לזה. אז בהזדמנות השיחה הזאת שיש לנו יום אחרי חג הגאולה, אני רוצה להביא לכם נקודה מאחת השיחות של הרבי עוד בשנים הראשונות, והנקודה הזאת היא לא מפורסמת כל כך. אולי אחר כך תראו גם למה היא לא מפורסמת, כי היא מדברת על משהו לא כל כך נעים, אבל הרבי אומר את זה, אנחנו צריכים ללמוד את זה. הרבי פותח ומשתמש באנלוגיה שהרמב״ם כבר עשה אותה בספר שלו 8 פרקים. השווה הרמב״ם את חולי הנפשות לחולי הגוף. זאת אומרת, כל מה שיש בחולי הגוף, אופן המחלה, אופן התרופות, יש במקביל, בנמשל, בחולי הנשמות. באופן כללי, אומר הרבי, מחלה עניינה חיסרון, פגם, או שיש חוסר ויטמינים, או חוסר דם, או חוסר כושר מסוים. חוסר, תמיד מחלה זה חוסר. אבל אומר הרבי, יש מחלה יוצאת דופן שהיא התפשטה בעת האחרונה דווקא. היא הגיעה לממדים שפעם לא ידעו מהם. והמחלה המוזרה הזאת, אין בה שום חסר. שום דבר לא חסר. להפך, יש תוסף. יש חלק מיותר שגודל בגוף, רחמנא ליצלן. אז לכאורה, מה הרעש? הרווחת עוד חלק חוץ מהתרייג, איברים, עוד חלק בגוף, אז שום דבר לא חסר. כן? ורחמנא ליצלן זו המחלה הכי איומה, עד שאפילו לא רוצים להזכיר את שמה. התוספת הזאת, שלכאורה היא פלוס, תוספת, היא ממאירה רחמנא ליצלן את כל הגוף. והפלא, אומר הרבי, כשם שנשתנה החולי הזה מכל החולאים, שכולם מינוס והוא כאילו מוסיף משהו, אז ככה גם נשתנתה רפואתו מכל הרפואות. מה פירוש? באופן כללי, כל תרופה, כל טיפול רפואי, מטרתו לחזק, להגביר, להוסיף ויטמינים, לתת נוגדנים, להוסיף כושר. אבל אופן הריפוי של המחלה הזאת הלא נעימה בדיוק הפוך, לא להוסיף, להרוס את הגידול הממאיר, להשמיד אותו. זוהי המטרה. וגם שיטת ריפוי הזאת היא מחידושי המאה האחרונה. זאת אומרת, גם המחלה התגלתה במאה האחרונה. יש אומרים שאולי היא הייתה קיימת, אבל אולי הייתה מפורסמת. בוודאי שלא בממדים כאלה. וזה ממש לעת האחרונה, וגם שיטות הריפוי התגלו בעת האחרונה. עכשיו אומר הרבי על יסוד המשל הזה, כמה טיפשי יהיה לומר שאני מתנגד לשיטת ריפוי כזאת, כיוון שהיא הורסת רקמות ותאים, אני רוצה את שיטת ריפוי ש... אחר יגיד, מן אגבותינו בידינו, כמו שאומרים גם על החסידות, סבא שלי לא למד, גם אני לא רוצה ללמוד את זה. אחד יגיד, מן אגבותינו בידינו, סבתא שלי לא ידע מכאלה דברים, מה זה כאן, הקרנות, כימותרפיה, רחמנא ליצלן, אני רוצה להשתמש בשיטות השמרניות, פניצילין, אספירין, דברים כאלה, כוסות רוח, כמן אגבותינו וסבתותינו. אז כמובן שזה טיפשי. מדוע זה טיפשי? מצד אחד הוא טוען, אני לא רוצה להרוס את הגוף, אני רוצה לחזק. אז התשובה לדבריו היא, מתי רפואה באה לחזק את עברי הגוף? אם הם נחלשו, צריך לחזק. אבל תוספות זרות שלא שייכות, אותם צריכים להשמיד. לגבי הטענה השנייה, שהוא רוצה להישאר במין אגבותינו ולא לעשות דברים חדשים, אז אומרים לו אותו דבר, לפנים לא הייתה המחלה הזו נפוצה כל כך, וגלויה כל כך. אז לכן אבותינו לא השתמשו בשיטות הריפוי הללו. אבל היום, אין ברירה, זו הדרך לרפא. עכשיו, מהו הנמשל? המשל הוא מספיק לא נעים. מהו הנמשל? כשם שהגדרת הגידול הזה הממאיר מבחינה ביולוגית, ההגדרה שלו היא כזאת, שזו התנהגות בלתי ממושמעת של תאים שמסרבים להתבטל לקוד הגנטי המשותף, שהקוד הגנטי מכתיב להם שיבוד לתפקידם ההרמוני במסגרת האורגניזם. זאת אומרת, יש איזה קוד גנטי שמצווה על כל התאים להתבטל אל נקודה אחת, אל מטרה אחת. ומתפתחים פתאום תאים שאומרים, לא רוצים, אנחנו רוצים להיות עצמאים. אתם לא תכתיבו לי מה לעשות. אני רוצה לפתח את התא איך שאני רוצה, ולא אכפת לי מההרמוניה, ולא אכפת לי מכלל הגוף. יש לי את החיי התא הפרטיים שלי וזהו זה. לכאורה בסך הכל, מה הוא רוצה? קצת חופש הפרט. זאת בדיוק הבעיה. במילים של חסידות אפשר לקרוא לזה כך, שתאים סרטניים, רחמנא ליצלן, מעדיפים לתפקד כיש עצמאי בלתי תלוי, להתרבות, להתחלק ללא פיקוח. ואז מה נוצר, רחמנא ליצלן? גוש של ישות. ישות, זאת המילה, ישות. ובדיוק כך זה בהגדרת המחלה הזאת בנמשל, ברוחניות. מה זה הדבר הזה? ברוחניות זה כאשר מתפתחת בנפש, לא בגוף, נקודה של ישות שהיא מסרבת להתבטל. למה? למה? דיברנו קודם על הקוד הגנטי המשותף, ההרמוני של כל התאים. למה היא מסרבת להתבטל? לתכלית הכוונה הכוללת של כל הבריאה כולה. שלמדנו לא פעם על זה, שכל הבריאה כולה, מהמלאכים העליונים ועד החיידק הכי נמוך, כולם פועלים תחת כותרת אחת, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כל מה שנברא בעולם אמור להיכנס תחת הכותרת הזאת. וכשבא אדם או מצב או מקרה שפתאום אומר, לא, סליחה, אותי לא מעניין הכוונה האלוקית וזה, אני עושה עכשיו מה שאני רוצה, זה התחלת התפתחות של נקודה של ישות. ובשיחה הזאת אני רוצה להצביע איך נקודה כזאת של ישות מתפתחת בשלושה תחומי עבודת השם, שהם תורה, עבודה וגמילות חסדים. ובפרט שהשלישייה הזאת קשורה גם עם יוצאת כסלף, כפי שלמדנו במאמר, פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי, אומרים חז"ל על זה בגמרא, שכל העוסק בתורה שנקראת שלום, ובגמילות חסדים שעושה שלום בין אדם לחברו, ומתפלל עם הציבור כי ברבים היו עמדי, מעלה עליו הכתוב כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. אז בואו נראה איך החסידות שנפדתה בשלום מביאה לחיסול מצב שייתכן חלילה שיקרה נקודה של ישות בכל אחד משלושת התחומים האלה, תורה, עבודה וגמילות חסדים. ואז נראה בדיוק מה הרווחנו מהתגלות תורת החסידות, מאיזה דבר ניצלנו. נתחיל עם תורה. מה נקרא בתוך התורה שמתפתחת נקודה של ישות שעלולה לקלקל את כל ההבנה שלנו ואת כל ההתייחסות שלנו לתורה? יש פסוק, נראה אם מישהי כאן מכירה איפה הפסוק הזה נמצא. יש פסוק שאומר, זאת התורה אדם. נכון. הקריאה הנכונה של הפסוק בפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כך וכך יהיה הדין. אבל יש בפנימיות התורה, יש שלומדים את זה ככה, משנים את הפסיק, זאת התורה, אדם. מה הרעיון כאן? כמו שאדם הוא אורגניזם שלם, יש בו הרבה איברים, וביניהם גם איברים סותרים. יש לו יד ימין ויד שמאל, יש לו עין ואוזן, חושים שונים, כוחות חמים וקרים וכל מיני דרגות שונות. אבל למה הוא אדם? כי כל אלה חיים בהרמוניה, אחרת הוא היה חבילת איברים, לא אדם. אז פה באים ואומרים גם, דרך אגב זה אחד הרעיונות שהחסידות כל הזמן מדגישה את זה, שהתורה היא כמו אדם. אדם מורכב באופן כללי מגוף ונפש. אם אני לא אכנס לתרי"ג איברים, אני אדבר יותר כללי, גוף ונפש. גוף לבד נקרא בשר אדם, נפש לבד נקראת רוח האדם, אבל אף אחד משניהם לבד לא נקרא אדם, כי אדם זה שילוב של א' דם, בשר ודם מצד אחד, וא' זה האולפנה, זה החוכמה שיש בו. אז כך גם בתורה, יש ניגלה של התורה, זה הגוף של התורה, המצוות, השולחן ארוך, הדברים הטכניים שצריכים לעשות, הם באמת תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג איברים, זה הגוף של התורה. אבל יש גם נשמתא דאורייתא, יש רקמות פנימיות יותר של התורה. מעבר לפשט יש רמז, דרוש וסוד. עכשיו, בכל אחד מארבעת התחומים האלה יש תאים רבים. למה אני קורא תאים? פסוקים רבים, ממרות שונות, פתגמים שונים, מאמרי חז"ל. מה נקראת אבל תורה תמימה? יש ביטוי כזה, תורת השם תמימה משיבת נפש. תמימה זה לא מלשון שהוא לא פיקח, תמים כזה, כן? תמימה פירוש שלימה. אימתי היא שלימה? כשהיא משיבת נפש, כשהנפש של התורה גם נמצאת בתוכה, אחרת היא חצי, היא רק גוף בלי נפש. אימתי היא משיבת נפש? מתי התורה מחיה אותי משיבת נפש? כשהיא תמימה. עכשיו מעניין, מה עושה הנפש לגוף? מה עושה הנפש לגוף? חוץ ממחיה, בעצם זה לא חוץ, אתם התכוונתם מחיה מביאה לתנועה, חיות. אבל מה פירוש המילה חיות? הרמוניה בין כל האיברים. כשהנפש יוצאת, באותו רגע מה קורה? כל איבר הוא לעצמו, לא משנה שהוא מחובר תחת אותו אור, הכל עבר הוא לעצמו, האצבע ימין לא יודעת מהאצבע השמאלית, אין להם שום קשר. כמו השלום הנפלא ששורר בבית הקברות, אף אחד לא רב עם השני, כן, לא מדברים לשון הרע, זה לא חי. אחד שחייב ליד השני, לא, לא מכיר אותו בכלל. לא מתייחד, לא כועס עליו ולא אוהב אותו. אבל ברגע שנפש נכנסת לגוף, אז פתאום יד ימין ויד שמאל יכולים ליצור יצירה אחת של בח על הפסנתר. זה הרעיון. עכשיו, מה זה ברוחניות בתורה? לא פעם אני הראיתי לכם פה בשיחות שדיברנו, שיש בתורה מאמרי חז"ל שונים ולפעמים אפילו מנוגדים זה לזה. אז כאשר אין לי את ההרמוניה של כל התורה כולה, של כל המכלול, איך אני משדך את המאמר הזה עם המאמר הזה? מה הקשר ביניהם? איך הם חיים ביחד? מי לא אוהב את השילוב הזה, אתם יודעים? מי שהוא יש, כמו שאמרנו קודם, שמתפתחת נקודה של ישות, מי שהוא בעצמו יש, אז הוא מתנגד לרעיון הזה שיכתיבו לו כפיפות לקוד אחד שמאחד את כל התורה. למה זה מפריע לו? כי הוא מעדיף למצוא תכנים ישותיים. מה פרוש ישותיים? שכל מאמר הוא של עצמו, ואז הוא בוחר סלקטיבית מה שהוא אוהב, והוא מפריד חלקים בתורה בלי הרמוניה. הכנתי לי רשימה של דברים, למשל, חלק מהם כבר אמרתי פעם. למשל, אחד שהוא בן תורה, בחור ישיבה, שם על הדגל שלו ותלמוד תורה כנגד כולם. זה הדבר הכי גדול. היי, הכי אני, כן? השני שהוא בדרגת הדס, שהמעשים טובים, אז הוא אומר, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. הוא דוגל בזה. אחד שהוא לומד בישיבה תיכונית של בני עקיבא, אז הוא יגיד, כתוב טוב תורה עם דרך ארץ? אתם לא לומדים עם דרך ארץ, רק תורה. כתוב טוב תורה עם דרך ארץ, טוב תורה עם מלאכה, צריך בית ספר מקצועי. הקיבוצניק יגיד, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירש שמיים, כתוב. והשלום עכשיו יגיד, וכל נתיבותיה שלום, כתוב. מה אתם עושים מלחמות? מה באמת הבעיה כאן? מה באמת הבעיה כאן? חסר לכל אלה, לכל אלה חסרה נקודה אחת מאחדת. יש פסוק בתהילים שאני מאוד אוהב ככה, כל פעם לראות את זה, נדמה לי שרק פעם אחת כתוב פסוק הזה, ראש דברך אמת. מה זה ראש דברך? כאילו רק ראש דברך האמת והשאר לא אמת. מה הכוונה? בטח יש על זה כל מיני פירושים, לא רק מה שאני חושב. אבל חשבתי פעם על דבר, כמו שבגוף יש המון איברים, אבל מי מאחד את כולם? הראש. ראש השנה מאחד את כל חלקי השנה. ראש האדם מחלל את כל איברי האדם. יש גם בדברך שהיא התורה, יש לה איברים שונים, פרשיות ופסוקים ומאמרי חז"ל, אבל יש מה שנקרא ראש דברך, וזה האמת. אם אין ראש דברך, כל איבר לעצמו הוא לא אמת מושלמת, כי הוא חלקי, הוא לא נותן לך את מלוא התמונה. ומה זה ראש דברך? נו, מי יכולה להגיד לי כאן? מכל המצוות ומכל הרעיונות שיש בתורה, מהו ראש דברך? מה השורש, הנקודה העיקרית שממנה הכל נובע? לא שמעתי. זה הדובר, אבל מה בדברך, במסר שהוא נתן לנו? זה סוף דבר, אנחנו מדברים על ראש דברך. נו, תראו עד כמה זה פשוט ולא שמים לב. נו, מה יש לי מבראשית ברא? ובראשית ברא נובע תפילין? עדיין לא. זה צריך להיות כזה מין רעיון שממנו צומח, כל רעיון שבתורה צומח ממנו. אה? נתעבה, תזכרו, זה דבר חשוב מאוד לזכור. מי שלומד את חסידות צריכה לדעת, המשפט הזה זה הגרעין של כל ההוויה כולה. נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, לכן יש יהודים, לכן יש גויים, לכן יש טוב, לכן יש רע, לכן יש מקצוע, לכן יש תלמוד תורה, לכן יש מצווה, הכל נובע מאותה נקודה. אם יש את הנקודה הזאת, אז הכל כבר משתלב. צריך גם את זה וגם את זה, ולפעמים אמר הזה, וצריך לדעת לשלב אותם. יש לך את הנקודה המרכזית. אבל אם חסר הראש דברך האמת, אז כל אחד בוחר לו איזה איבר שהוא אוהב, והוא מתהדר בזה, זה שלי. על דרך, אני מדבר עכשיו על חוגים דתיים, על דרך כמו שיש בחוגים שדיין לא שומרים תורה ומצוות, גם להם יש את הבעיה הזאת. אין אף יהודי שאין לו שום מצווה. יש אחד אומר, נו, מה הם תפילין? אני משרת בצבא, מצווה גדולה. הוא צודק, מצווה, אני מספיק לו. אחד אומר, אני לא גונם, לא תגנוב, זה אני שומר יפה. זכור אותי יום השבת, לאו דווקא. השני הפוך, תפס את זה משהו חרדי, ולא תגנוב, ולא כל כך חזק. כן? כל אחד בנקודה שבוחר מה שבא לו. זה כולם לא אמת. אמת פירושו הרמוניה. דרך אגב, המילה אמת היא הרמוניה, נכון? מאלף עד תאף, דרך המם שבאמצע. ואז כשאין את הראש דברך האמת, אז במקום גדולים בתורה צצים לנו גידולים בתורה. בעיה. וחסידות אומרים על זה את המילה לא זכה נעשית לו סם המוות. אומרים חזר אומרים, אחד לומד תורה והוא לא זכה, נעשית לו סם המוות. הפלא הוא לא זה שנעשה לו סם מוות. התורה נעשית לו סם מוות. הוא לא בסדר. מה אתה רוצה מהתורה? הוא לא זכה. מה זה לא זכה? בפשטות חושבים, זה טוב כזה, אחד זוכה, אחד לא זוכה. מה לעשות? רגע, אז מה אתה רוצה ממני? אם זה עניין של מזל, אז מה אני אעשה שלא זכיתי? חסידות מסבירה, לא זכה זה לא הזדקך, לא זיקך את עצמו. ואם הוא לא זיקך את עצמו, החידוש הוא שהתורה עצמה שהיא קודש, היא נעשית לו סם מוות. ואתם מכירות את זה לא פעם, שבשם התורה עושים כל מיני דברים. התורה אומרת, למה אתה עושה כזה דבר? על פי דין הוא עושה את זה. פרשת השבוע, האחים מכרו את יוסף על פי דין. הם עשו פסק דין תורה, ישבו עשרה חבר'ה, כמה הם היו? עשרה? כמה? תשעה. שמעתי פעם רעיון יפה מהרב אבן ישראל שעשה את התלמוד המפורש, מה רעיון? כן, סטנדר, רב הדין. אז הוא אמר פעם רעיון, כתוב שהיו תשעה, האחים היו תשעה ולא היה להם עשירי, אז הם צירפו את הקדוש ברוך הוא לדון את יוסף שצריכים למכור אותו. אז שאל שאלה יפה, מה צריך מניין פה? מצווה גדולה למכור את אח שלך? מצווה גדולה צריך מניין? בלי מניין לא הולך. בדין יש שלושה, זה בדין. אם אתה רוצה בדין גדול 71, אבל מניין, שמה צריך מניין? שמה הם צירפו את הקדוש ברוך הוא? זה אמר דבר יפה מאוד. בלי הצירוף הזה אי אפשר להבין איך אנשים יורדים לשפל כזה, למכור את אח שלך? לא משנה מה הוא עושה, למכור את אח שלך? יש רק אפשרות אחד, אם מצרפים את הקדוש ברוך הוא לעניין. הקדוש ברוך הוא אמר שצריכים למכור אותו. או, אז זה יכול להיות בסדר. תחת השם הזה הולך הכל. אז זה הפירוש, כשאין לך את הראש ברך האמת, אז כל אחד בוחר מה שבא לו, ואז נעשה לא זכה. זה סיפור שלם להסביר את זה, אבל באופן כללי, אם תחשבי קצת, אז תראי, כל דבר בעולם, או שהוא קשור לעצם התשתית של תחתונים, שבתוכו אני צריך להלביש את הדירה, או שהוא קשור לחלק שמביא את הדייר לתוך הדירה. אבל הכל קשור בעקיפין לזה, לא ישירות. ישירות זה רק תורה ומצוות. אבל בעקיפין, דיברנו על זה גם פעמים, כל דבר שבעולם, למה הוא בכלל קיים? למה הוא נברא? או כדי להיות פיתוי, או כדי להיות אמצעי, או כדי להיות מצווה. כל הסתירות. ברגע שאני יודע את הכלל הזה, זה פותר את כל הסתירות. זה פותר למה פעם כתוב שתורה יותר חשוב, פעם כתוב שמצוות יותר חשוב. מצוות פועלים בתחתון, להכין את הכלי, את החפץ הגשמי, והתורה נותנת את האור שאני אכניס בתוך הדירה הזאת. וככה משלבים, על יסוד המשפט הזה משלבים את כל השילובים הקיימים. זה נקודת מוצא. נסיים רק שבנושא של נעשית לא שם המוות, שהתורה עצמה הופכת להיות לו למכשול, המשל הידוע שכבר הזכרנו כמה פעמים, לכן אני מקצר בו, התורה הרי נקראת לחם. בלחם יש קמח ומים, תו לא. זהו, למה צריכים לאפות? לא חבל על הזמן ועל הגז? קח את הבצק, תאכל, יש שם את כל אבות המזון. אבל מי שיוכל הבצק, סתם יהיה לו נפיחות בבטן והכל יצא כמו שנכנס. לא ייבלע בכלל באיברים. האפייה עושה את זה שזה יהיה נספק. אותו דבר, יכולים ללמוד תורה, וכשלא אופים את התורה באש ההתלהבות של תפילה אמיתית, אז זה בצק. ובצק גושה בעיות במערכת. עד כאן זה בתורה מתפתחת נקודה ישותית שתופסים איזשהו מאמר חזל אחד ולא מתייחסים למכלול. בתפילה אמיתית זה לא רק להגיד את המילים. תפילה זה מלשון נפתולי אלוקים נפתלתי, התחברות, התקשרות, תפילים, פתיל, כן? ובזמן תפילה אמיתית הנפש מתלהבת באהבת השם. תורה שנלמדת אחרי אהבת השם כזאת היא תורה שנספגת באיברים. אבל אם הבן אדם הוא סנור, הוא לומד תורה, אפילו שהוא משכיל גדול, אז זה הופך להיות לו מקור לגאווה. ותו לא, זה לא עושה אותו יותר עדין, לפעמים אפילו יותר גרוע. על סמך התורה, הוא עושה את כל העוולות שלו.